שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט בשיגור ישיר. בכל פרק אנחנו מדברים כאן עם אחת הדמויות המעניינות, המשמעותיות בארגון, משוחחים על המקצועי והאישי, מסקנות מהעבר, תוכניות לעתיד. היום אנחנו עם דוקטור ניצן לינק, בת 45, אימא לשלושה, נורא צעירה, מה זה? אחת הצעירות שהיו פה, אימא לשלושה ילדים, איזה הספק. גרה בנהריה, בעלה דוקטורט בהנדסה כימית וממרית. שזה מהנדסת מחקר ראשית של שטח טכנולוגיות בחטיבת מנור.
נכון.
לא הבנתי כלום, אבל אמרתי נכון.
נכון.
תכף תסבירי. בואי נתחיל עם המילה הזאת, ממרית. מה את עושה בעצם?
ממרית זה מילה שיש לה כמה משמעויות ברפאל לפחות. בדרך כלל זה מהנדס מערכת ראשית. אבל בכל שטח הנדסי יש ממר. שהוא מהנדס מחקר ראשי, שהוא כמו CTO, בחברות אחרות קוראים לזה CTO, קשור לעולמות הטכנולוגיים, ומנור היא חטיבה טכנולוגית, אחת משלוש החטיבות הטכנולוגיות, ולכן בכל שטח הנדסי יש ממר. ביום יום זה אומר שאני אחראית בעיקרון על המופ של השטח, כל המחקרים, תקציבי המחקר. זה תפקיד שהוא מאוד... משתנה ומותאם לבן אדם, זאת אומרת, כל בן אדם עושה ממנו משהו אחר טיפה, אבל זה להתעסק בהמון המון דברים, גם בפרויקטים, אבל בעיקר במחקרים, לעשות חיבורים בין כל מיני קבוצות, גם בתוך השטח, גם מחוץ לשטח, גם מחוץ לחטיבה, תפקיד מאוד מעניין, מאוד רחב.
ואת יכולה להסביר את התפקיד דרך דבר אחד, פרויקט אחד, מוצר אחד, שמרגש אותך, שמעניין אותך, שהוא אתגרי?
אפשר לחשוב באמת על משהו שאני מלווה בזמן האחרון, שזה הפיתוח של ליבת שעון אטומי.
ליבת שעון אטומי.
נכון.
אוקיי.
אנחנו עושים את זה במחלקת מערכות זהירות אצלנו בשטח, ו...
מערכות זהירות?
זהירות.
כדאי שתיזהרו באמת עם השעון האטומי הזה.
כן, זה MEMS, מערכות זהירות, ואנחנו בעצם מפתחים שם ליבה שהיא על בסיס כל הפיזיקה, על בסיס פיזיקה קוונטית, והיא בעצם תשב בתוך שעון אטומי שמיוצר על ידי חברת בת שלנו, ובאמצעות הליבה הזאת הזמן שהשעון הזה ימדוד יהיה יותר מדויק. זה חשוב להרבה מאוד אפליקציות, גם צבאיות וגם אזרחיות. אבל נכנסתי לעומק הנושא הזה לאחרונה יותר, זה נושא שבחלקו מומן על ידי מפעד, בחלקו על ידי מופ של רפאל, ויש לנו בעצם את השטאפ עם חברת הבת, שבעצם מגיע לאיזושהי בשלות, שהפיתוח של הליבה מגיע לבשלות ורוצה להיכנס למוצר, ופה בעצם נכנסתי וסייעתי לדבר הזה לרקום עור וגידים ולהגיע באמת ל... אני מקווה שנגיע למצב הזה שיהיה מוצר.
מה שאת בעצם עושה, את והאנשים שלך, זה סוג של ליצור יש מאין, נכון?
הרבה מאוד פעמים, כן.
לפעמים העניין הוא לדמיין משהו שצריך, ואז...
לגמרי. אנחנו... השטח שלי מתעסק במהותו בעולם הנדסת החומרים. ושם יש עם זה כמה דברים. א', עולם החומרים הוא אינסופי. אתה יכול לעשות המון המון דברים, העולם הזה מתפתח בקצב גם מאוד מאוד גדול.
וגם נגיד משפט כמו, חשבת שמתכת זה מה שהיא יכולה לעשות, תתפלא.
לגמרי.
היא יכולה לעשות גם את זה.
בטח בעולמות הפרויקטים של היום, שהם מאוד מאוד קצרים ביחס למה שהיה פעם, ואת הצורך של התכונה הזאת בחומר, אנחנו צריכים להבין הרבה הרבה קודם, כדי להגיע אליה בזמן שהפרויקט צריך אותה. זה סוג של...
זה כמעט תמיד מרוץ נגד הזמן, את אומרת.
ממש, ממש. ולפעמים זה מאוחר מדי, זאת אומרת שמבינים שצריך, אבל אנחנו כבר לא נעמוד בזמן של הפרויקט, זה מאוד מתסכל.
אז נשמע גם קצת מלחיץ.
בגלל זה יש לנו המון מחקר, שהוא מחוץ לעולמות הפרויקטים. אנחנו בעצם בונים אבני בניין, ומפתחים אבני בניין, ואז יש לנו סוג של ארגז כלים, שאנחנו מציעים אותו לפרויקטים, והם פשוט יכולים לבחור, מה הם רוצים, אבל זה עניין גם, עוד פעם, לאן המיקוד שלנו הולך, לעומת לאן המיקוד של הפרויקטים הולך, וקטורים של מפות דרכים שצריכים להיות מסונכרנים, זה חלק מהאתגרים שלי, לראות את מפות הדרכים האלה, שלאן הפרויקטים הרפאלים הולכים, ולחבר אליהם את המחקרים, ולראות שאנחנו הולכים בכיוון הנכון, ולא חוקרים משהו שהוא יכול להיות נורא נחמד, אבל אף אחד לא בסוף ישתמש בו.
הזכרת את ג'יימס בונד, את רואה את כל הסרטים?
כן.
אבל כשאת מסתכלת על הרגע הזה, כזה כיפי ש... ג'יימס מקבל תדריך של כל הפיתוחים הטכנולוגיים הכי חדשים.
את הפגישה במעבדה, זה בדיוק מה שאני מתכוונת, שהיא באה ומראה לו את כל מה שיש באפשרותו לעשות, וזה דברים מדהימים שהוא בעצמו לא דמיין שהוא כנראה יכול לעשות. אבל יש לו ארגז כלים, זה בדיוק זה.
אז לך יש סט מוצרים שאם הייתי ג'יימס לא הייתי מאמין שפיתחת?
לא אני אישית פיתחתי, אנשים בשטח, אבל כן, אנחנו מאוד מנסים להרחיב את הארגז הזה.
את יכולה לתת לי דוגמה אחת?
חוץ מהליבה כבר.
כן, חוץ.
אנחנו מתעסקים בעולמות של, למשל, קרמיקה. קרמיקה אנחנו מכירים מהיום-יום שלנו בהמון צורות, אבל בעצם קרמיקה יש לה תכונה מאוד מיוחדת שהיא עמידה בטמפרטורה גבוהה, והיא חזקה מספיק בתנאים מסוימים. ואנחנו שכללנו את הדבר הזה, יש לנו כמה דברים, א', עשינו קרמיקה שקופה, למשל, שיכולה להחליף חלונות ברכבים של הצבא, ובעצם במקום משקל של זכוכית, יש לך משקל של קרמיקה שהוא הרבה יותר קל, היא בעצם צריכה עובי הרבה יותר קטן, כדי למגן באותה צורה כמו זכוכית ממגנת. אז זה ממש מקל על הרכבים, כי ככל שהרכב יהיה יותר קל, הוא יהיה לו פחות דלק, פחות... יותר טווח נסיעה וכו' וכו', ובכלל התנועה שלו תהיה יותר טובה. ועוד אפליקציה של הקרמיקה היא התפסה בתלת מימד של קרמיקה, של כל מיני רכיבים שיכולים להיכנס במקומות בטילים שהם חשופים לטמפרטורות גבוהות. יש לנו לדוגמה מקרר, זה נשמע משהו נורא מסובך, אבל מקרר זה בסוף סוג של מחליף חום, אז זה רכיב בגודל 3 סנטימטר, דיסקה ברוחב 3 סנטימטר, שבתוכה בעצם יש הרבה מחילות, והחומר עובר דרך המחילות ובעצם מתקרר מעצם המעבר. המחילות האלה אי אפשר לעשות אותן ביציקה או בכל טכנולוגיה אחרת בקרמיקה, אלא רק בהדפסת תלת מימד. אז זה מאפשר גיאומטריות חדשות בעולמות הקרמיקה. עוד פעם, סוג של כלי נוסף לשימוש.
את תמיד ידעת, גם כשהיית ילדה או נערה, שאת רוצה להיות מהנדסת?
ידעתי שאני אהיה בתחום הריאלי יותר. לא ידעתי מה.
שהיה איזה רגע מאבחנת שאמרה לך, לך ולאבא שלך, הבת שלך יכולה לעשות הכל.
נכון.
מה אמרת לה?
שהיא לא עזרת לי בכלום. למה באתי לאבחון?
להחליט.
כן.
את מצטערת שוויתרת קצת על החלקים ההומניים שלך?
אני מנסה לחזור לזה היום, כשהילדים שלי כבר קצת יותר גדולים. יצירה בעיקר. יצירה יותר חופשית. פעם אהבתי ליצור, הייתי אפילו בכיתת אומנות, אבל יצרתי בצורה פיזיקלית, אני קוראת לזה, נורא מדויקת, עשיתי עבודות מדויקות, והיום אני מנסה ללכת לכיוון היותר אבסטרקטי, היותר חופשי, היותר מבטא, מאשר המדויק וה... אז אני מנסה לפנות לזה זמן, זה לא תמיד עובד.
את למדת, מה שלמדת זה הנדסה כימית.
נכון. איך זה קשור למה שאמרתי עד עכשיו?
לא, איך את מגיעה לזה בכלל?
זה סיפור נחמד. טוב, כבר הזכרת את אבא שלי, אז אבא שלי הוא דמות שמלווה, זאת אומרת, ההשראה שלי מאבא שלי הייתה תמיד קיימת, ואבא שלי יודע לעשות הכל. אז מבחינתי זה ה... דמות שאליה שאפתי, ואנחנו תמיד צוחקים במשפחה שהוא העביר לנו בטלפתיה את הרצון שלו שאנחנו נלמד בטכניון. זה כאילו לא, הוא לא אמר את זה באופן מוחשי, אבל כשהיינו נוסעים לחיפה אז הוא היה מראה לנו את הטכניון, כן. תראו, זו, הנה הטכניון.
פה הטכניון, זה כן. איזה יפה הטכניון.
הבנו את הרמזים. אבל האמת היא שכשהייתי בצבא וחשבתי על מה אני רוצה לעשות אחרי הצבא ולאן אני רוצה ללכת ללמוד, אז היו שנתונים, עוד לא היה אינטרנט ואני לא כזאת צעירה, אז פתחתי את השנתון של האוניברסיטה ודפדפתי וזה לא, וזה לא, וזה לא, לא דיבר אליי שם שום דבר, ואז פתחתי את, את השנתון של הטכניון, וראיתי שאוקיי, אולי זה, ואולי זה, ואולי זה. ואז הלכנו ליום הפתוח, ואבא שלי מאוד התרגש בשבילי בעניין הזה, כי הוא רצה שנלמד בטכניון. אז הוא לקח אותי, הלכנו ביחד. אז קודם כל, נדהמתי לראות שהטכניון הוא מקום כזה ירוק ויפה. אבל כשהגענו ליום הפתוח, אז עברנו כל מיני דוכנים, ואז הגענו לדוכן של הנדסה כימית. למדתי כימיה בתיכון, אז ועשיתי בגרות, ומאוד אהבתי את זה, הייתה לי מורה טובה. והרגשתי שזה הכיוון היותר, שיותר מתאים לי, נגיד, הנדסת מכונות, אני אשמע לי קשוח מדי. אז הלכתי לכיוון של הנדסה כימית, או הנדסת מזון.
אבל בהתחלה זה לא היה לך כאן, נכון, הלימודים?
ממש לא. בשנה הראשונה כמעט נשארתי. אבל אני מניחה שזה ככה לרוב הסטודנטים בטכניון. זה גם השוק הזה, אחרי שאתה סטודנט, תלמיד מצטיין בתיכון, יחסית, עם ציונים טובים, בגרות טובה, אתה מגיע עם איזושהי גאווה לטכניון, כן, הצלחת להתקבל לטכניון, ואז אתה מקבל את הציונים בסמסטר הראשון, המבחנים במקצועות פחות נחמדים, שלא קשורים לעולמות, לעולם המציאותי, אני
קוראת לזה. מה השם, מה המקצוע הכי מסוית שהיה לך?
זה נקרא משוואות, אני אפילו, אתה רואה, אני התחקתי לגמרי, אבל כל עולם החדווה, זה היה משוואות דיפרנציאליות חלקיות אוויר. מה זה אומר?
אין מושג.
עד היום אני ממש יודעת להגיד, את המקצוע הזה עברתי ואמרתי לו שלום. אז ממש ככה, גם היה לי עיקרון כזה שאני לא עושה מועד בית אם אני לא חייבת, אם אני לא נכשלת. ועדיין סיימתי עם מותה מספיק טוב כדי להמשיך לתואר שני, ואחרי זה עשיתי דוקטורט, הכל בסדר,
אבל זה היה... דוקטורט לפני גיל 30, נכון?
נכון, כי עשיתי ישיר. וואו,
ואז יוצאת שוק העבודה עם דוקטורט בהנדסה כימית, את כבר נשואה ואימא, ואיך את מגיעה לרפאל?
גם בדרך המקרה, כי חברה מהטכניון, שדוד שלה עבד ברפאל, שאל אותה אם היא מכירה מישהו שמתעסק בתוכנות זרימה, וזה מה שעשיתי בין היתר בדוקטורט, עשיתי סימולציות זרימה כדי לתקף את הניסויים שלי במעבדה, שהיו רוב העשייה שלי היה במעבדה. אז קצת סימולציות, למדתי תוכנה מאוד מסחרית, מוכרת, והם חיפשו מישהו שמכיר את התוכנה הזאת. שלחתי קורות חיים, הגעתי לרעיון, ראיינו אותי מי שהיה אז ראש המחלקה וראש התחום, והם אנשי מכונות, פחות מכירים את עולמות הזרימה בעומק שהם חיפשו בעצם, והם הביאו כוח עזר ממחלקת הנאה שכן מתעסקת בזרימה, ושאלו אותי שאלות על התזה שלי. אז עברתי את הרעיון בקלות, זה היה רעיון כיף, כי סיפרתי מה אני עושה.
ואז מוצאת עצמך במקום האקזוטי שנקרא מחלקת נפיצים.
הכי אקזוטי בעולם. באמת, אני כל כך אוהבת את המחלקה הזאת, היום זה שטח.
מה קורה במחלקת נפיצים?
מפתחים ראשי קרב ברכיבים נפיצים, מרומים, נפצים, פירוטכניקה, עולם מרתק שלא לומדים אותו בשום מקום. בעצם הביאו אותי כדי לעשות סימולציה למה קורה בניפוץ מבחינת הזרימה של ה... גזים במרחב, ובסוף זה לא מה שבדיוק עשיתי, אבל עברתי שם סבת מקצוע מדהימה, למדתי שם את כל התיאוריה, ובעצם הפכתי להיות חוקרת שעושה סימולציות של תופעות של ניפוץ וגלי ילם, הדף, פגיעות אנשים, פגיעות מבנים, מאוד קשוח איכשהו.
זה נשמע קשוח, היית אישה יחידה?
לא יחידה, אבל בין היחידות. כשהגעתי למסדרון, במסדרון הייתי היחידה, חוץ מהמזכירה. גם יחידה בתור אישה, וגם מהנדסת כימית יחידה.
והיה לך את המבט הזה של מה אישה מחפשת בעולמות תוכן האלה?
אני לא יכולה להגיד שמה אישה, אבל אני חושבת שנראיתי להם ילדה, בעיקר.
זה מעצבן.
אני נהנית מזה, אני מנסה ליהנות מזה, ולהוכיח לכולם שאני יודעת משהו, דבר אחד או שניים, וזה היה באמת אתגר במובן הזה שהייתי צריכה ללמוד המון דברים, שמו לי ערימה של ספרים על השולחן. תלמדי את כל הספרים, ולמדתי שם ספרים כמו שלא למדתי בכל שלושת התארים בטכניון.
וואו.
כולל לענות על השאלות בסוף הפרק. אז זה היה מאתגר, ואני כשאני לומדת, אני צריכה להבין מה אני לומדת על זה, על מה שקורה במציאות. וכל עוד אני רק קוראת, זה נכנס מהאוזן הזאת, יוצא מהאוזן השנייה, לא מעניין, לא נכנס, לא מוטמע במוח.
לא נטמע, כן.
ובאמת הרגשתי שרק כשהתחלתי לעבוד בשטח ולראות את הדברים ולחוש אותם, מה שנקרא, אז התחלתי להבין ולפתח מקצועיות יותר משמעותית.
והעניין המגדרי הוא נמצא נגיד היום במה שאת עושה? נגיד שאת מסתכלת על עצמך כמנהלת, אז אנשים לפעמים מתייחסים אליי אחרת בגלל שאת מנהלת אישה?
חוץ מזה שאני מוצאת עצמי לפעמים האישה היחידה בחדר בדיון, זה לא בא לידי ביטוי בכלל. היום אני גם בסביבה הרבה יותר נשית, בשטח טכנולוגיות יש יותר נשים, אנחנו מתה נשי בעיקרו, אז הרגשה אחרת, ובכלל ברוב החיים שלי הייתי בסביבה נשית, חוץ משטח נפיצים. גם בתיכון הייתי בכיתה עם שני בנים, בצבא הייתי מקית בנות, ובהנדסה כימית הייתי 60% בנות, אז וגם בשטח טכנולוגיות יש אחוז ניכר של בנות, כי זה באמת מקצועות שהם, גם יש שם הנדסת מכונות, אבל הנדסת חומרים, הנדסה כימית, כימיה, פיזיקה, אז יש נשים.
אני רוצה שנדבר קצת על הפן העסקי, וגם על הפן הניהולי שלך. אם אני שואל אותך, אשאל אותך על הפילוסופיה שלך כמנהלת, מה היית אומרת לי? שני דברים שהכי חשובים לך.
היום אני לא מנהלת אנשים, אז קודם כל חשוב לי להגיד, אני בשלוש וחצי השנים האחרונות לא מנהלת אנשים, כי זה תפקיד מטה, אבל לפני כן הייתי ראש מחלקה, הייתה לי מחלקה לא גדולה, של אנשים מעולים, אחד-אחד, זה היה קל לנהל אותם במובן הזה, לא היו לי דילמות ניהוליות משמעותיות, כמעט ולא, אני אוהבת להסתכל על עצמי יותר כמנהלת מפתחת, מגדלת, אני מאלה שאוהבות לעשות משובים.
זהו, אמרת שאני חושבת יש לי כישרון לניהול, זה משהו שהייתי קוראת לו כמו להיות אימא.
נכון. אני רואה בזה הרבה דברים מקבילים, להיות אימא ולהיות מנהלת, כי בסוף אתה אחראי על מספר אנשים, ואתה לפעמים קובע להם את הסדר יום, או במה הם מתעסקים, ואתה מבקר אותם באיזשהו אופן, אבל צריך לעשות את הכל ברגישות, נחישות ורגישות. זאת אומרת, בסוף אנחנו כולנו אנשים, אנחנו גם סוג של חברים, כשאנחנו הרבה שנים באותה יחידה, לפעמים גדלנו ביחד באותו מקום. זה לפעמים מאוד עדין, איך להתייחס. ואני מאוד מנסה להיות בגובה העיניים, ולא לעשות את זה ממקום של הליד, ולא מהלמעלה. זה משהו שאני גם מאמינה בו מול הילדים שלי, גם לתת את האחריות לעובדים ולא לקחת את האחריות לעצמי. זאת אומרת, במובן הטוב של כשאתה נותן לילד להיות אחראי על זה שהוא עושה שיעורי בית, אז הוא יעשה שיעורי בית. אם תגיד לו כל ערב, עשית שיעורי בית? בוא נבדוק לך את השיעורי בית, אז הוא לא באמת יבין שזה האחריות שלו ויעשה את זה בסוף. ככה גם בכל פרויקט שמישהו מקבל על עצמו חבילת עבודה בפרויקט, לעשות סימולציה או לעשות תכן מכני, או הוא אחראי על מה שהוא עושה, הוא צריך להיות אחראי על הקשר עם המוביל, הוא צריך לקבל את כל הנתונים, אני לא יכול להכיל אותו בכפית במובן הזה, ואנשים צריכים להיות עצמאים במובן הזה, וזה מאוד דומה. גם בפן המשעני, לדאוג לאנשים, אם זה בפן התגמולי, אוקיי? לתת להם תגמולים בהתאם למה שהם עושים, שהם הרגישו שרואים אותם. אני מאוד חושבת שזה להיות קצת הורה במובן הזה. יש הרבה דברים דומים, עד הקטע שהולכים הביתה. אתה לא שם יותר.
וככה את גם מתנהלת עם הילדים שלך בבית, עם אותה הפילוסופיה?
דומה, כן, כן. בגדול כן. כמובן שאת הילדים שלי אני גם מחבקת.
ובעולם שבחוץ יש לך זמן בכלל לתחביבים, למשפחה, לשתיקה.
יש, לא הרבה, כן, אני צריכה רגע לחשוב, לא, אני...
אם הייתי מביא את הילדים, הם היו מתעצבנים פה על זה שאימא יותר מדי בעבודה?
הקטנה שלי בוודאי, הגדולים כבר פחות זה, אבל אולי הגדולה תגיד על זה שכשהיא הייתה קטנה, זה גם לא היה מספיק. אני הייתי מאלה שאוספות את הילדים האחרונים מהצהרון. ואימא שלי הייתה בתפקוד מלא גם כן משעות מסוימות בימים מסוימים. אבל אני חושבת שלילדים מאוד, הילדים שלי מאוד גאים מצד שני במה שאני עושה, וכמה שהם כל פעם אומרים שהם לא באמת מבינים מה אני עושה, אבל זה משהו שהוא, יש לו איזה הרסת חשיבות כזו, אז הם גאים בזה, הם רואים בזה משהו טוב, ואני חושבת שהם גם שמחים אם טוב לי, אז זה גם מקרין על הבית.
ועד כמה את גאה, נגיד, אם את יכולה לתאר לי, כי אני מניח שאנשים שנשארים פה באים להתראיין לפודקאסט, זאת אומרת שהם הגיעו למקום בכיר, ואני מניח שהם גם דחו לא מעט הצעות מבחוץ. אז איך זה אצלך?
לא דחיתי הצעות מבחוץ.
לא דחית?
לא.
אם היית מקבלת הצעה להסתכר פי חמש?
תראה, זה בהחלט נושא שעכשיו הוא מאוד חזק ברפאל, אני מניחה שבכל שוק העבודה.
אני שואל, כי כל מי שהיה פה, אין תוכנית שעוד דיברנו על זה, וכולם הציבו...
שזה האתגר.
כן, ובאתגר הזה כולם הציבו את המשמעות ואת הגאווה ואת הפטריוטיות כתשובה לכסף הגדול.
לגמרי, זה כמו שבריאיון כשנכנסתי לרפאל, שאלו אותי אם יש לי בעיה עם זה שאני הולכת לעשות ראשי קרב. יש אנשים, לא רוצים שיגיעו פציפיסטים ואנשים שלא יכולים להתמודד עם המשמעויות, אני עוד חקרתי מה רסיס עושה לבן אדם כשהוא פוגע בו וכל מיני דברים כאלה. אז אני עניתי מאוד פשוט, אני גרתי בנהריה, אני הראו עליי קטיושות כל הילדות שלי, מלחמת לבנון הראשונה חייתי במקלט. אני מבחינתי אעשה הכל כדי שהמדינה הזאת תעמוד על הרגליים שלה אל מול האויבים שלנו ותדע להחזיר להם או להתמגן. נכון, אין לי בעיה עם זה. המשמעות ברפאל היא משהו שהוא ב-DNA של, אני לא רואה את זה כמשהו שאני קמה בבוקר ואני הולכת לעבוד ברפאל ורפאל היא כזו. זה משהו שהוא כבר שם, הוא חלק מהחיים שלנו, הוא חלק מההוויה שלנו. ואני חושבת שמי שהוא נמצא ברפאל מעל כמה שנים, הוא נדבק בחיידק הזה די מהר. יש כאלה שיותר ויש כאלה שפחות, אבל זה גם עניין אולי דורי, הדור הצעיר פחות מתחבר לדברים האלה, יותר תזזיתי ומחפש אתגרים או הצעות יותר טובות. אבל אני חושבת שא' אין לנו מה להתלונן במובן הזה שברפאל, נכון, כנראה שזה לא כמו חברות הייטק בחוץ, שוב, לא קיבלתי שום הצעה קונקרטית, אז אני לא יודעת להשוות, אבל אני שומע דברים. וזה בהחלט מדאיג במובן הזה שאם הדור הצעיר לא ידבק בחיידה כזה, אז אנחנו נהיה בבעיה.
בעצם מתחילת הדרך שלך, את בחטיבת מנור, נכון? נכון. אז גם אני רוצה לדעת במשפט מה זו חטיבת מנור, וגם בשיחה המקדימה דיברת הרבה שלא מספיק יודעים, לא מספיק, אין מספיק מוניטין, כאילו...
נכון. חטיבת מנור, שוב, היא חטיבה טכנולוגית, יש בה שלושה שטחי הנדסה, שעל שניים מהם דיברנו, זה שטח נפיצים ושטח טכנולוגיות, השטח השלישי הוא שטח הנאה, הוא עושה מנועים, ויש לנו שטח ייצור, היא חטיבה מיוחדת במובן הזה שהיא מתעסקת בעולם החם, בעולם הנפיץ, החנמים והעוטפים, ואני חושבת שזאת הסיבה, אני חושבת, זאת הסיבה העיקרית שהוא לא שייך לחטיבת ההנדסה הגדולה למפה. וזה הופך את מנור למשהו די סגור על עצמו, במובן הזה שמנור מפתחת טכנולוגיות, שחלקן הן ברורות מאליהם שצריך אותן, למשל טיל צריך ראש קרב, טיל צריך מנוע, וחלקן פחות נדרשות באופן אינטואיטיבי לטיל, אוקיי? אלא אם כן, יש לו כל מיני, כמו שדיברנו, תנאים מיוחדים, למשל טמפרטורות גבוהות באזורים מסוימים שצריך למגן, המזעור שהזכרתי, וחומרים מרוכבים במבנאות מתקדמת, וכל מיני יכולות.
את מרגישה שלא מספיק יודעים כולם על היכולות האלה, שלפעמים אפילו יש מחלקות, פרויקטים שהולכים לשוק הפרטי, במקום לעבור אצלכם.
נכון, אנחנו עובדים על זה מאוד חזק.
לארח,
כן, אנחנו מחפשים את הדרך הכי נכונה בתוך הארגון.
והנה, את פה בפודקאסט, כולם שומעים אותך.
לגמרי, אז אנחנו ננצל את הבמה הזו.
צאי בפנייה נתגשת, בואו אליי, אני אעזור לכם מאוד.
אני קודם כל מרגישה את זה, כי כשכל פעם שאנחנו מארחים קבוצות, הרחנו לא מזמן את אנשי חלמיש ואת המחזור החדש של חלמיש, שזה מהנדסי המערכת של העתיד, והם באמת אמרו שהם לא מכירים חלק גדול ממה שהצגנו להם בשטח, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש לגלות את זה. לא רק זה, אני גם רוצה שגם שיכירו את השטח ואת מה שהוא מציע, גם את היכולות להעמיד בפניו בקשות או דרישות לדברים שאולי עוד פעם נשמעים לא אפשריים בכלל, אבל יכול להיות שאנחנו נוכל להביא פתרון. והכי הכי חשוב זה גם לבוא בזמן, לבוא בנקודת ההתנעה של הפרויקט, כשרק חושבים על הקונספט ובעצם מחליטים לאיזה כיוון הולכים, ולפעמים פוסלים כיוונים בפרויקטים, כי לא יודעים שבכלל יש פתרון נקודתי לבעיה שהם רואים. כן, הם עושים חישובים ראשונים, זה נראה להם, אוי, זה לא טמפרטורה שאני יכול לעמוד בה, אז אני אלך לפתרון האחר, שיכול להיות שהוא פחות טוב. אז עוד פעם, אני אומרת, הרבה יכול להיות, כי יש המון אפשרויות, חלופות, אבל בנקודת ההתחלה, לשקול את הכל, לדבר עם המומחים, כי יש לנו המון מומחים מקצועיים, סופר...
אז איפה מוצאים אותך? מעולה. זה גם שירות שאנחנו נותנים פה בפודקאסט, לטובת הארגון. שאלה אחרונה, לפני שאלון קצר שהכנתי, יש לכם קו מוצרי חלל.
נכון. זה הקטע האזרחי טיפה שיש לנו. בחומרים מרוכבים, יש בעצם את
ה... קולקציה.
קולקציה, אני יודעת, המתקדמת. שבעצם, שוב, לא מכירים את זה, או חומרים מרוכבים, יודעים שעושים היום מכוניות, עושים מטוסים, כל מיני חלקים שעומדים בעומסים כבדים, הם חזקים מספיק מצד אחד, הם קלים מצד שני, אבל אף אחד לא יודע שרמת הדיוק לפעמים, היציבות המבנית שלהם היא סופר גבוהה. אז יש לנו למשל חלק שבעצם מחזיק את המצלמה של הלוויין אתגר C, הוא עושה, בעצם הוא נותן לה את היציבות הממדית שהיא צריכה כדי לצלם ללא טשטוש, זאת אומרת ברגע שיהיו רעידות או דברים שהם לא יציבים, אז המצלמה לא תצלם טוב, אז יש פה דרישות סופר קפדניות, בעוד שהטמפרטורות נעות שם בגלל הקרבה והמרחק מהשמש, באמת בטווח מאוד מאוד רחב, והמבנה נשאר בדיוק מדהים, זאת אומרת הוא לא משתנה עם הטמפרטורה, בצורה שאתה לא היית מצפה לו. אז באמת בעולם החלל זה תפס תאוצה, ואנחנו יותר ויותר נכנסים לשם במקרים האלה, אבל זה יכול להתאים לעוד המון המון דברים, שוב, שאנשים לא חושבים בכלל על האופציה הזאת.
זה משהו שלא חשבתי, שאני מצאת את עצמי מישהי שמפתחת קו מוצרים לחלל. שלום, קצר סיום.
ננסה.
אוקיי, בעולם מושלם שכל רעיון למוצר שעובר לך בראש יכול להתגשם תוך שבוע. מה הדבר הראשון שהיית מייצרת?
אצלנו ברפאל?
בכלל.
בכלל, לבלב מלאכותי.
לבלב מלאכותי, וואו. כשעובד מצטיין, דיברנו על זה, בא ואומר לך, אני עוזב. קיבלתי הצעה פשוט מעולה. מה את אומרת לו במשפט?
חבל מאוד. אני מאוד אשמח שתישאר. ואני חושבת שמה שלא משנה, לאן תלך בחוץ, זה לא יהיה מעניין כמו מה שאתה עושה פה.
וחלק מאמינים לזה?
לפעמים.
אם לא היית עובדת ברפאל, היית עובדת ב?
כנראה בתעשייה ביו-רפואית.
הדבר שהכי מדאיג אותך בחיים בישראל?
התרבות הזאת של הרחוב, שהיא פחות נעימה.
הדבר שאת הכי אוהבת בחיים בישראל?
את התרבות הזאת ברחוב, שהיא לפעמים נעימה, כן.
מקום בישראל שאת מאוד אוהבת, שמרגיש לך?
הים. כל רצועה תחזיב. היא פשוט מהממת בעיניי, וראש הנקרא ברקע, וזה פשוט מקום שנושמים בו.
שיר ישראלי שיכול להביא אותך לדמעות?
לדמעות? אני לא יודעת, אבל אני חושבת חשבתי על כל הדברים היפים באמת של דניאל ספקטור. הוא עושה לי...
שיר מקסים.
כן. פשוט מרגש ו... מציאותי, הוא מסביר לי את הדברים, למרות שהוא משפט אחד שחוזר על עצמו כל הזמן.
ואיפה נראה אותך בעוד 10 שנים?
שאלת השאלות, כי אני לא יודעת להגיד את זה. דן שרפאל תרצה שאני אהיה.
אוקיי, אז עד שנגלה, נשמע את דניאלה ספקטור, דוקטור ניצן לינק, מהנדסת מחקר ראשית של שטח טכנולוגיות בחטיבת מנור. זה היה באמת מעניין מאוד מאוד. תודה רבה על השיחה הזאת ובהצלחה.
תודה.
היפים באמת. בו.